אהבות ישראל ואהבת ישראל. בדף קוף ממתת. דף קוף ממתת. אולי לשמיע זה כמה דברי הקדמה. בכלל הנושא הזה שנקרא אהבה. כן? הבוחר בעמו ישראל באהבה, מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. רבי יהודה הלוי בכוזרי אומר באחד המקומות, שהשיא שאדם יכול להגיע אליו בחייו זה מדרגה של אהבה. כשאדם יש לו אהבה, אהבת הבורא, אהבת הבריות, אהבת משפחתו, אשתו, ילדיו וכל הדברים האלה, זה בעצם אנחנו רוצים, הייתי אומר, לשאוף יותר מכל. האדם מטבעו זקוק לאהבה, זקוק לזה כמו אוויר לנשימה. כשאדם יש בו את האהבה למישהו או למשהו, לא משנה, הוא רואה את העולם קצת שונה כשאין לו אהבה. כשאדם אוהב משהו, מישהו, הוא רואה בעיני נשמתו, הכוונה, הוא רואה דברים מופלאים. נתן דוגמה, יכול להיות אדם שחיצונית הוא מאוד מכוער, אבל יש מישהו שאוהב אותו, הוא אוהב אותו כל כך, הוא לא רואה את הקיור בכלל. אני אתן דוגמה, יכול לנו להיוולד במשפחה ילד עם פיגור כזה או אחר, לא משנה, זה דברים, אתה רואה איזה חום, איזה אהבה יש להורים, לאותו ילד שזוכה שיש לו הורים אוהבים. רגע, מאיפה באה כל האהבה הזאת, למרות שלפעמים הבעיות שהילד הזה מציב כאתגר לפני ההורים הן גדולות ביותר, לא פשוטות. אבל הם אוהבים אותו, מה לעשות? אוהבים אותו. כמשל, כדוגמה אני אומר. זאת אומרת, האדם שזוכה למידת אהבה, הוא רואה את העולם ואת האנשים ואת הבריאות בעין טובה, זה אברהם אבינו. יש לו עין טובה. מה שבעיניך לא מוצא חן, בעיניו זה כן מוצא חן. מה שבעיניך נראה כמכוער, אצלו נראה הדבר הכי טוב בעולם. זה מובן הרעיון הזה. מישהו מעוניין שיהיה לו אהבה בלב, משהו, תגיד, תרים את הידיים, מעניין. אתה לא מעוניין, יום. מה? אתה גם מעוניין, ברצינות. למה אני אומר את זה? כהקדמה למה שאנחנו הולכים ללמוד. לפעמים, גם כשאתה קורא בתורה, מדברים שם על רעים, על רשעים, על אנשים שלכאורה אין עניין לאהוב אותם, אין עניין להתייחס אליהם וכל זה. על זה מדבר כאן הרב. כיצד להתייחס לאותם אנשים שבאופן פורמלי, נאמר, הם נראים לך כאנשים רעים. אם זה מבחינה אנושית, אם זה מבחינה תורנית, זה לא משנה. איך להתמודד עם הקונטרסטיות, הניגדיות הזאת? מצד אחד אתה צריך לאהוב את כולם, אוהב את הבריאות. מצד שני, בין הבריאות האלה, הם מסתובבים כמה בריאות לא... איי, איי, איי. אני אומר בלשון המתה. זה מובן הרעיון. בוא נראה את זה בתוך. כל, בסעיף ד' בבקשה. כל מה שבא בדברי תורה שבכתב ושבעל פה, שיוכל לרפות קצת את האהבה של ישראל, אפילו ביחס לרשעים היותר מוחלטים. הוא אומר, יש לפעמים אנשים שירובם בנבט. ירובם בנבט, הוא עשה טרגדיה היסטורית. מה עשה ירובעם בנבט? הוא חילק את עם ישראל לשני חלקים. הוא אמר, אני, הגדה המפורסמת במסכת סנהדרין, שהציעו לו ולדוד המלך להניג את עם ישראל, הוא אומר, ביחד תניגו את עם ישראל, תעשו קואליציה. מה אמר ירובעם בן נבט שהיה תלמיד חכם? מה הוא אמר? מי בראש? דוד בראש? לא. ואז הוא חילק את עם ישראל לשני חלקים, עשרת השבטים מצד אחד, שבט יהודה ובנימין מצד שני, מאות שנים, זה לא היה לרגע, מאות שנים. והחז"ל קוראים לירובעם בן נבט שחטא והחטיא, לא רק חטא, והחטיא את הרבים, כל הדברים האלה. איך אפשר לראות אצלו איזה נקודת זכות אצל, כדוגמה אני אתן, כירובעם בן נבט. אבל לא, גם היום יש אנשים שאומרים, הם חללי שבת, רשועים, חס ושלום. איך התמודד עם זה? כן, מה רצית לשאול?
אבל זה לא הוגן לראות בו רשע, מכיוון שהוא בסך הכל ביצע את מה שאלוהים אמר שהוא יעשה כשהוא
מגיע לשלומו. אני אתעניין אצל אלוהים, באמת הוא אמר לו, לא. אתה רוצה שאני אתעניין אצלו? להתעניין?
לא יודע, מבחינתי, אלוהים...
שמעת?
חוצל את הממלכה ביוון...
אתה שואל שאלה עקרונית, לא שאלה על ירובעם בן נבט. הרי כל מה שנעשה בעולם זה רצון האלוקים. גם מי שכמו ירובעם בן נבט, אבל לא רק ירובעם בן נבט. כל מה שקיים בעולם זה רצון השם. לעת נעשה בחפצו כל. אזי מלך שמו נקרא, אנחנו אומרים את זה בתפילה. בחפצו כל, כל, מה זה כל? הכל. זה רצון השם. אז איך יש מקום לרשעים כאלה בממלכה הזאת של הקדוש ברוך הוא, במלכות השם? זאת שאלה מאוד עקרונית, שאלה מאוד יסודית, כן. איך אנחנו יכולים להבין שיש בעולמו של הקדוש ברוך הוא גם אנשים שעושים נגד רצונו, ועושים גם כמוך, כמוני. לפעמים אתה עושה נגד רצונו, וגם אני עושה נגד רצונו. נכון, כתוב עשה רצונך כרצונו, אבל לא תמיד יוצא לי. זאת אומרת, איך האלוקים מאפשר אפשרות כזאת שיהיו אנשים רשעים בעולם? הוא מתחיל מהאדם הראשון בכלל. שבכלל שם, מה, אם הכל מאלוקים, למה הוא נתן לו לחתום בכלל? למה הוא אפשר לו את הנפילה הזו? אני לא יכול להגיד לה, בוא נחיה בגן עדן עד היום, בלי הגירוש הזה מגן עדן. זאת שאלה מאוד עקרונית. אז באמת, הכל צפוי והרשות נתונה. הכל צפוי, הכל מושגח, הכל בשליטה, הכל מאלוקים. אבל יש מה שנקרא הרשות נתונה. רשות הכוונה הבחירה החופשית. הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נהיה בעלי בחירה חופשית. למרות שבכל בחירה חופשית, באמת חופשית, יש שני צדדים. יש הצד הטוב והצד הרע, באמת. אחרת זה לא בחירה חופשית. אחרת אתה בוחר, אין לך ברירה, או בטוב או רק ברע. זאת אומרת, הבחירה החופשית זה ערך מקודש, ערך עליון, ברמה הפרטית וגם ברמה הלאומית והעולמית וכו'. במבול אחרי זה, כל הדברים. כן, לא רק עניין פרטי הדבר הזה. עכשיו, השאלה היא יותר עמוקה, ככה שואל הרמח"ל בדעת תבונות, כן? בעצם למה בכלל ניתן הבחירה החופשית? או במילים שלנו, למה צריך סיכונים בחיים? שאף פעם לא יהיו סיכונים בחיים. סיכונים הכוונה שתבחר ברע ותידרדר ותגיע למקומות לא טובים. למה הקדוש ברוך הוא אפשר את הסיכונים האלה? נכון שכל החיים בנויים על סיכוי וסיכון. למה לעשות? ככה. וזה תוצאה מהבחירה החופשית. אתה יכול לבחור בטוב, אתה יכול לבחור ברע, אתה יכול להסתכן, אתה יכול... יש סיכוי לצאת מכל אחד עם המדרגות שלו. אבל יש כאן איזה עיקרון, איזה פרינציפ שעומד מאחורי זה. אומר הרמח"ל בדעת תבונות, שהאלוקים ברא את האדם עם היכולות, כלומר, להנהיג את עצמו אל הטוב. לא שהוא מונהג, אלא הוא מנהיג. לא שהוא נפעל, אלא שהוא פועל. וזה הטוב שהאדם מגיע מתוך השתדלות ומאבק ונפילות ובחירה חופשית וכל מה שקשור בזה. הוא הרבה יותר טוב אם האדם מקבל את הטוב כשהוא לא שותף לו, כמו תינוק שמאכילים אותו ותו לו. אז זה דבר מהותי, לא שהוא רוצה את רעתנו הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה בפרינציפ את טובתנו מבחינה הזאת שהוא אומר תהיה עצמאי. הקדוש ברוך הוא כל יכול, שום דבר לא מגביל אותו, הוא יכול לעשות גם אחרת, אבל הוא דווקא רוצה שאנחנו נבלד עם פוטנציאל, עם כוחות, עם יכולות להניג את עצמנו, להגיע להיות יותר טובים, יותר שלמים על ידי הבחירה החופשית שלנו, למרות שיש סיכוי שגם לא תהיה כזה, גם תדרדר לצד השני. זאת הרגשה נפלאה להניג את עצמך ואתה לא מונהג. יש כאן מישהו חולה הגה במקרה? יש כאן מישהו חולה הגה? אתה, מי עוד חולה הגה? מי יודע מה זה חולה הגה? אתה נוהג על האוטו? אתה לא היית פעם חולה הגה?
מה זה חולה?
חולה הגה, שהוא אומר, תן לי את ההגה, אני לא מוכן לתת לאף אחד. אני רוצה לנהוג. למה? זו הרגשה נפלאה. שאתה לא מונהג, אלא אתה המנהיג. לא משנה ברמה של מכונית. אבל להחזיק את ההגה בידיים, אתה מכוון את חייך. הרגשה הנפלאה הזאת, כמשל אני אומר, זה מה שאלוקים רוצה לתת לנו. תניג את עצמך, אל תהיה מין תלותי כזה, מין ייצור פסיבי שכל הזמן רק נותנים לך ותולה. זה ההבדל בין אדם מבוגר לאדם ילדותי, אדם ילד. הילד כל הזמן רק, מה אכילים אותו? אבל כל השאיפה של ההורים שהוא יהיה עצמאי, שיעמוד על הרגליים, מבחינת הפרנסה, מבחינת האישיות, מכל הבחינות, זה מעלה גדולה הדבר הזה, למרות שהוא יכול כל הזמן להתפנק אצל ההורים, אבל זה לא מה שאנחנו רוצים. זה אבא שלנו בשמיים, אבינו שבשמיים, כן, החולה הגה, כן, מה אתה רוצה?
זה שייך כתוב שאם אתה עשית שתלות הקטנה, אתה לא שאופה
יעזור
לך,
פתח
את זה,
הוא
נותן עוזר פה.
תמיד הוא עוזר, אני בדקתי את זה, תמיד הוא עוזר. אפילו כשאתה לא מודע לזה, הוא עוזר. הקדוש, ברגע שאתה בוחר, אז זה לא אומר שיצאת מההשגחה, הכל צפוי כל הזמן. זאת אומרת, ההשגחה היא קיימת כל הזמן. הוא עוזר לך, תנשום רגע, תנשום. אם הוא לא היה עוזר לך, לא היית נושם עכשיו. כל הנשמה תעלה לי, גם כשאתה לא מודע, על כל נשימה ונשימה, מה צריך להגיד? תודה. תודה. זאת אומרת, זה לא אומר בסתירה בכלל הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא לא מנתק מגע מהילדים שלו. זה כמו ילד מופרע שההורים שלו אומרים, אתה לא ילד שלנו. זה יעזור להם, תגיד. זה יעזור להם? למה זה לא יעזור להם? כי זאת עובדה, הוא הילד שלה, מה לעשות? אתה יכול להגיד עד מחס אולי. אנחנו, הבנים אתם להשם אלוקיכם, בכל מצב אנחנו ילדים שלו. הוא עוזר לנו ועושה לנו טוב, טובה. אם רק היית פעם מנסה לחשוב על הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, או איתך באופן אישי, אז היית מתפוצץ מרוב, מה, וואה, כל כך הרבה טוב, כל כך הרבה טוב הוא עושה איתך. מרגע שנולדת, עד עכשיו אני בדקתי במחשב כמה טובות הוא עשה איתך. אין סוף של טובות. למרות שהיית גם שובב בטח פעם, לא? היית שובב או לא? זה מובן הדבר הזה. זה תשובה לשאלתך. ירובעם בן נבט, שדיברנו עליו, ודאי שהאלוקים יכול לעשות מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. אבל הוא בא ללמד אותנו לקח בעניין זה. אל תהיה גאוותן. תראה מה הגאווה גורמת, לפלג עם. ומילתא זוטרא תהיה הדבר הזה. תלמדו לקח ממה שהיה. ההיסטוריה היא לא באה לספר לנו עובדות ותו לא. ההיסטוריה היא באה ללמד אותנו איך לתקן את עצמנו, גם ברמה האישית וגם הלאומית, איך לתקן את הדברים. זה הכל. וזה טוב שלמדנו בדרך הזאת. זה טוב שלמדנו. למה? עכשיו אנחנו יודעים מה פירוש גאווה ומה פירוש מחלוקת שלא לשם שמיים, ומה זה גורם, וכל הדברים האלה. זה צריך ללמוד את הדברים האלה. טוב, בוא נחזור לעניין שלנו. כן, יש לך עוד שאלה?
לא, אני רוצה להגיד משהו.
כן, תגיד, תגיד, אצלנו הכל חופשי. בחירה חופשית, כן.
אז עושה רושם בעיניי שיש דמויות מסוימות שמשתדלים לשאול אותן נקיות.
יש מה?
דמויות שמנסים לשאול אותן נקיות.
למשל, מי? אני אף לא שמעתי.
שלמה המלך.
שלמה המלך? אתה לא למדת
על... הוא אשם בזה.
מי?
שלמה המלך אשם בזה, לא ירבעם. הוא חטא עם אנשים שלו.
טוב, זה כבר עניין
של... זה כבר עניין של אבשלום. קודם כל, מי שחטא היה דוד, ונתן אמר לו, תשמע, תעבור מה שעשית, אני אראה לך מול פני השמש ומול פני עם ישראל. אז הדבר הזה היה קורה ממילא, ברגע ששלמה עשה את החטא, ממילא, אולי זה לא היה על ידי ירבה בנבט, אז היה על ידי מישהו אחר. אבל הנבואה הייתה קיימת לו. כי מי שעשה את החטא היה שלמה.
שוב פעם, אני אומר, זה נכון שהכל כתוב מראש. כתוב, קורא הדורות מראש. דורות זה היסטוריה. מי קורא את הדורות מראש? הקדוש ברוך הוא. כאילו כל ההיסטוריה הולכת לפי הפרוגרמה של הקדוש ברוך הוא, לפי התוכנית של הקדוש ברוך הוא, מראש. כולל מה שאתה אמרת, שדוד הביא את אבשלום, ושלמה הביא את הפילוג, ואדם הראשון הביא את דוב ביגון, מה לעשות? אבל זה לא מבטל את הערך המקודש שזה נקרא בחירה חופשית. למרות שהכל מתוכנן מראש. אנחנו מבחינת הראייה שלנו, יש שתי קומות למציאות ממה שאנחנו חיים בה. יש הקומה שנקראת העולם הזה, העולם שאנחנו חיים בו כאן. שאנחנו מצווים לתקן עולם במלכות שדיים. קיימת מלכות שדיים. אבל צריך לתקן, 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 לתקן. וכמו שאתה בא, נהפך לאזרח המדינה. זה לא אומר שאם אתה אזרח המדינה, אתה לא צריך להיות שותף לעשייה במדינה הזאת. אתה לא יכול להיות פסיבי להגיד, אני אזרח, גמר, אני יושב בחיבוק ידיים, לא עושה שום דבר, שהכל יבוא אליי. אתה לא, אתה שותף. אני והוא הושיענה, הוא הכוונה, אני והקדוש ברוך הוא ביחד. אנחנו. למרות שהתוכנית קיימת מראש, כל סיבה הוא מסובב, סיבה הוא מסובב עד הכל. מה שצריך לעניין אותנו, אנשים שחיים בעולם הזה, מה תפקידי בעולם המורכב הזה, המסובך הזה, שאני יודע שאני סובל כבר מהאדם הראשון, לא רק מדוד, לא רק משלמה, אלא אני סובל ממי? מהאדם הראשון, שהעיף אותי מגן עדן. בעל כורחי העיף אותי מגן עדן. כל המין האנושי הוא עף מגן עדן. מה התפקידי במצב הזה של... לא יודע אם היה לך פעם בעיות בחיים. היה לך פעם בעיות בחיים? לא היה לך. אתה לא מבין מה זה. זה שיש לך בעיות בחיים זה לא אומר שתתלה את זה באבא שלך ואימא שלך והסבא שלך והסבא של הסבא בגלל שהם חטאו, אני סובל. ואז תגיד, אז מה אני יכול לעשות? אני כבר שבוי בתוך הסיבות. הקדמוניות, נאמר, של משפחתי, או מה זה... לא פעם, אני פוגש כאן חבר'ה מסובכים עצמם עד האוזניים. אבא שלי אשם. האמא שלי... לא לפני כמה זמן, דיברתי עם בחוצ'יק, אומר, תשמע, ההורים גרושים, זה, 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 פה, זה שם, זה שם, זה שם, זה שם, מי אשם? בעיות שלו, מי? ההורים, הוא צודק? בוודאי שהוא צודק. חביבי, זה שאתה צודק זה לא אומר שאתה חכם. אז מה, אתה צריך להמשיך את השרשרת הפגועה? הרי בשביל מה הם התגרשו? שאשתה תקים משפחה לתפארת? לא חשבתי על זה. אתה למדת מהרה, עכשיו תראה מה זה לעשות משפחה טובה, שאוהבים אחד את השני וחיים ביחד. אתה מסוגל או אתה תקוע עם ההורים שלך? עם הרגשת אשמה? הם אשמים, הם אשמים, הם אשמים, הם אשמים, אין אשמים, זה אשמים. איך אומרים? קורבן אשם, מסכן. אני קורא להם קרימינולוגים לאנשים האלה. למה הם קרימינולוגים? זה עבריינים, מה זה קרימינולוגים? עבריינים. למה הם עבריינים? חיים את העבר. העבר רודף ואי אפשר להכחיש את העבר, העבר הוא רודף אחריהם כל הזמן. אומרים, איך אני אצא ממעגל סגור כזה? מה שאלה היו, גם אני אהיה ודאי. לא פעם בן זוגות הם מרבים אחד עם השני, שומע, בגלל האמא שלה, את בדיוק כמו האמא שלה, את השכפול של האמא שלה, בלגנים, עניינים, מסכנה, הבחורה הזו, האישה הזו. היא כבר אין לה מוצא, מה היא תעשה? כבר גזר עליה גזרה מכאן ועד עולם, היא כבר השכפול של האמא שלה. לא שהיא לא שכפול של האמא, נכון, היא שכפול של האמא. אי אפשר להכחיש שזה האמא שלה. אבל, אז מה אם את ששכפול של האמא שלה? את יכולה להשתנות. את האבל הזה שוכחים לפעמים. יש לך בחירה חופשית. זה ערך עליון, ערך מקודש. את לא נמצאת במצב חס ושלום שאיבדת את ה... את, ה, את, לא, את השליטה, את היכולת, את הזו. זה מובן הדבר. זה דבר מאוד ערכי הדבר הזה. אדם חייב להכניס לראש שלו, ללב שלו, שהוא יכול להשתנות. אני הצבעתי למפלגת שינוי. אני גם היום מצביע למפלגת שינוי. אתם יודעים למה? מי בעד מפלגת שינוי? מי נגד שינוי? מה זה? אתם אומרים לי מה להצביע? נעשה סקר זה דבר מהותי, זה לא דבר טכני הדבר הזה. וכל אותה השרשרת של סיבה ומסובב, סיבה ומסובב שאתה מעלה אותם כאן, אין לזה מקום ביהדות. לא שהם לא קיימים, אבל זה לא העיקר. העיקר זה לא שאתה שבוי בסיבה. השאלה איך אתה יוצא ממציאות מורכבת וקשה לפעמים וזה, ומה אתה עושה עם העובדות האלה? אתה משאיר אותן כמו שהן? אתה נכנע להם? או אתה יוצא מהם? זה הכל. כל התורה על רגל אחד. ברור? טוב, בוא נחזור לעניין שלנו. כל מה שבא בדברי תורה שבכתב ושבעל פה, שיוכל לרפות קצת את האהבה של ישראל, אפילו ביחס לרשעים היותר מוחלטים, שיגידו איך אפשר לאהוב את הבן אדם הזה. הוא אומר, כל זה ניסיונות ובירורים לאדם איך שיעלה על מדרגה עליונה של אהבת השם יתברך, עד שימצא לו דרך בין הסתירות כולן, למרות שהוא אדם רשע. ואהבת ישראל ואהבת הבריות תישאר בלבו, והיא חיה וקיימת בלא שום גרעון פקפוק בעולם, למרות שהוא רשע. לא יודע, מישהו פעם היה לו איזה מישהו שהציק לו, שמישהו שהוא באמת לא סימפט אותו, משהו כזה. מישהו היה לו דבר כזה פעם בחיים? אף אחד. אתם כולכם אוהבי ישראל גדולים. אומר כאן תרגיל פסיכולוגי ופסיכולוגיה. מישהו מעוניין ללמוד את התרגיל הזה? זה עולה כסף, אבל מוכנים לשלם בעד הדבר הזה? מוכנים? כמה אתה מוכן לשלם על זה? מה? זה שאתה יושב בכיתה? באמת זה מחיר כבד מאוד. יושב בכיתה. זה מה שהרב אומר, אם יש מישהו, אישי, אני כבר לא מדבר על מישהו כללי יותר, שהוא, אתה לא אוהב אותו, הוא מציק לך, והוא יהיה רע לך, ועשה לך דברים לא טובים, כל הדברים האלה, אתה צריך להתחיל לעבוד, להגיע למדרגה כזאת שאתה אוהב אותו. לעבוד. לעבוד על מי? על עצמך. אם אתה שונא מישהו, הבעיה היא לא במי שאתה שונא, אלא הבעיה במי? בך. זה הרב כותב באורות התשובה. יש שם אורות התשובה, אולי, לרפואה. לא יודע אם יצא לכם לסנוב מישהו. אומר כאן הרב, תראו איזה דברים מופלאים. איזה פסיכולוג הוא. וואי וואי. כל חטא, אפילו הקל שבחטאים, מטביע בקרב האדם שנאה לאיזו בריאה. חטא זה חיסרון. כל חיסרון בך, הוא מביא לך שנאה למישהו. ועל ידי התשובה חוזרת האהבה להעיר. זה בדיוק הפוך משנאה, זה אהבה. אני תמיד אתן דוגמה, כתוב אוהב את הבריאות. אני לא יודע אם אתם מכירים, לפעמים יש מה שנקרא יתושים. מישהו מכיר יתושים? יש כאלה שמעצבנים היתושים האלה. מי פעם עצבן אותו איזה יתוש בלילה או משהו כזה? וואי וואי וואי. אהבת אותו באותו רגע? אה? מי, אתה, מה עשית לו? איזה שנאה, עד כדי ניסיון, רצח. אחרי שלמדתי קצת את הרב קוק, יום אחד באמצע הלילה, בא לי יתוש באוזן. קופץ לי מהאוזן הזאת, לאוזן הזאת, לאוזן הזאת. נזכרתי במה שלמדנו כרגע, אמרתי, יתוש, אתה חושב שאני אשנא אותך, אתה טועה. אני למדתי את הרב קוק. אתה יכול לסתור סביב האוזניים שלי, לא מעניין אותי. אני לא שונא אותך. אני אוהב אותך. תשאלו אותי איך. אמרתי, אתה באת בהשגחה עליונה לנסות אותי. אני אברהם אבינו, עובד בניסיון. אתה חושב שאני אשנא אותך? לא יעזור לך, חביבי. אלוקים אמר שצריך לאהוב את כולם, גם את היתושים. מסכן היתוש, הוא אומר, אני מנסה להרגיז אותך. מנסה לעורר אותך, אמרתי, תעשה משהו. לא, אתה חביבי, עד שתתעייף, תלך מכאן. ובאמת כך היה, יתוש שלו. ממי למדנו את זה? לא רק מהרב קוק, מהלל הזקן. הלל הזקן, באו שני אנשים, התערבו, מי ירגיז את הלל הזקן? הגמרא מסכת שבת. והתערבו, והלכו לעצבן את הלל הזקן, להרגיז אותו. והלל הזקן זה, איך אומרים, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, בוודאי שהלל הזקן היה מתלמידיו של אהרון. הוא עצמו אומר אותה. והם באים, הגמרא מספרת שם, שהם באים לעצבן אותו. אז הוא היה ערב שבת. והוא יוצא מהמרחץ, הוא עטוף כולו, והוא היה נשיא, נשיא העם היהודי. אז הוא עוברים ליד הבית שלו, והוא צועק שם, מי כאן הלל, הלל, חבר שלו, אני יודע משהו. והוא בדיוק יוצא, איך אומרים, מהסאונה, עטוף במגבות שלא יתקרר או משהו כזה, הוא יוצא, הוא שומע, מי כאן הלל, מי כאן הלל, אז מה הלל עושה? הוא יוצא מהבית, הוא אומר, כן, בבקשה, מה רצונך, איזה שאלות יש לך, מה רצית לשאול? זה סבלנות של ברזל, והם התערבו שמי שירגיז אותו ירוויח 400 זוז, אני יודע. הוא אומר, כן, תגיד לי, למה, כל מיני שאלות, קלאץ קושיס, למה, אני יודע, לבבלים, אני יודע, יש ראש כזה סגלגל, ולמצרים יש כפות רגליים שטוחות, פלטפוסים, ולמה לבדואים יש עיניים כאלה, אחרות? כל פעם שאלה אחרת. כל פעם הוא אומר, מי כאן הלל? ערב שבת! עוד כמה דקות נכנסת לשבת! הוא הלל יוצא ככה בסבלנות. בבקשה, מה השאלה? למה יש רגליים שטוחות לאלה שגרים בין הביצות? למה לבדואים יש עיניים כאלה מלוכסנות? למה לזה? למה? כן בני, כן בני, כן בני. זה היתוש. הוא מנסה להרגיד אותו. בסוף הוא אומר, שלא ירבו כמותך בעולם, בישראל. בגללך הפסדתי 400 זוז. הוא יתערב, הוא יתערב איתו על הדבר הזה. מאיפה הלל היה לו את הסבלנות הזו של ברזל? לא רק שלא מכבד אותו, הוא מטרטר אותו בזמן שבדרך כלל אנשים אין להם זמן וכל זה. מאיפה יש לו את כל הדבר? הוא למד את הרב קוק, הלל הזקן. כן, בבקשה.
אני רוצה לשאול,
תנסה, אני אשלח לך יתוש נראה.
גם חבר שהוא מזיק, הוא מעצבן לרמה שכבר מזיק, לא יודע, מה אתם דברים. איך אפשר לאהוב אותו?
אתה שואל אותי כאילו אני יודע, מה אתה שואל אותי? הרב אומר שצריך לאהוב אותו. אם אתה לא אוהב אותו, סימן שהפגם בך, אתה לא יכול להכיל אותו. אתה נשוי כבר? מה, עוד לא התחתנת? וואי, 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 וואי. טוב, אחרי שתתחתן, נדבר. למה? לפי האישה מרגיזה את בעלה. יכול לקרוא דבר כזה? תאר לך שאתה בא הביתה מהעבודה, עייף ויגע, וממש שחות. אתה בא הביתה, אשתך אומרת, תעשה את הכלים. רגע, מי אכל בכלים האלה? את אכלת בכלים האלה, נכון? לא מספיק שאני עייף, אני צריך עוד לשטוף לך את הכלים? הו, הו, הו. היא צודקת? האישה או הבעל? מי צודק?
הבעל.
רואים שלא התחתנת. זה תלוי באישיות שלך. אם אתה אוהב אותה, סליחה שאני אומר, אפילו לא צריכה להגיד לך. אתה בא מישר מהעבודה, שחות עד הסוף, נופל על ה... לא יודע כבר מה לעשות עם עצמך, דבר ראשון מתנפל על הכלים, מנקה כמו טטלה. ואחר כך אומר לה, את רוצה אולי אני אשטוף גם את הרצפה? למרות שהיא הייתה צריכה לעשות את זה. טוב, אני רץ לזרוק את הזבל. הוא כבר לא ידע מה לעשות עם עצמו. למה? למה שהוא יעשה? היא מעצבנת אותו. ולך תתלה את הכביסה. גברת, מי תלו את זה? מה קרה? אני גם את הכביסה את זה, ורוץ למכולת גם לקנות. רגע, ומה את? אני רוצה לנוח. אם אתה אוהב אותה, מה אתה תעשה?
תעשה, שטוף
מה לי.
תעשה מה שאמרה.
אני הולך לבדוק שתתחתן. אבל אם אתה לא אוהב אותה, ויש עליה, יש לך מחשבות רעות על אשתך, אפילו לא תזיז אצבע, תתחיל לריב איתה. את מלכלכת ואני אנקה? את זה ואת זה? נתן, למשל, אני אומר, אתה שואל אותי איך? תן לך עכשיו אימונים, חביבי, עד החתונה. תתחיל להתאמן. בסדר?
יש שאלות
שלך. כן.
אם זה חבר, לא אשתי. אשתי זה ברור.
חבר זה יותר.
חבר, והוא כאילו
סוג
של...
אתה לא צריך לאהוב את חבר שלך? למה אתה כבר לא חבר?
אם הוא כנראה לא חבר אמיתי, כאילו כל חבר, הוא צריך
לאהוב
אותו גם, הוא
אומר לי,
תעשה את זה, תעשה את זה.
ודאי, זו שאלה, לי, החברים שלי, מה שאומרים לי אני עושה? לא שאני צדיק.
אבל הוא עושה את זה מתוך
ניצול, הוא לא עושה את זה מתוך... בסדר, תהיה מבסוט, כמו הלל הזקן. אתה לא מסוגל, תבוא ללמוד. אנחנו לא מדברים כאן על הנורמה, סליחה שאני אומר שלנו, אנחנו חיים בעולם הזה, עולם של חשבונות. כמו שאתה עשית את זה, אני אעשה את זה, עשה את זה, זה. חלוקת, זה באמת חיים משוגעים לדבר הזה. רק כשיש אהבה, אהבת הבריות, אהבת החברים, אהבת זה. אז אפילו החבר המשוגע הזה, סליחה, זאת אומרת, שמנצל אותך והוא מטרטר לך את הנשמה, אתה מחבק אותו. אתה אומר, אתה חבר שלי. תשמע, אני מבין את הבעיות שלך. אתה, אנחנו אומרים, קצת מטורלל. אתה לא אומר לו את זה, אבל אתה... בסדר, אני עושה את זה. כן, בבקשה.
כמו שהרב אמר, אז אין מקום בכלל לשים מלכודות העכברים או כותלת
תושים,
לא
יודעת... מי אמר שלא? הכל לפי התורה. כתוב של העכברים מזיקים. בסדר, כל חיה יש לה תפקיד בעולם. האריה טורף. האריה טורף. העכבר אוכל לך את הגבינות. אה?
אני מנסה.
והתורה אומרת, אם יש עכברים, יש זה, עכברושים, יש כאן. צריך לטפל בהם לפי מה שצריך. יש צער בעלי חיים לדבר אחד. ויש דבר שאדם צריך להתמודד. דוד המלך, התנפל האריה והדוב על העדר, מה הוא עשה איתם? הוא לא עשה חשבון, בואו אלה בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. בואו ניתן להם לטרוף את ה... אותו דבר, עכבר שאוכל לך את הלחם, את הגבינה, את
ה... איפה הוא כאילו, איפה
הוא עבור?
בסוף
אתה
יתוש
באוזן,
זה
בא... בסדר, בשבילי זה היה תרגיל, סבלנות, קוראים לתרגיל סבלנות. בסדר. אין לך יתושים בחיים חוץ מהיתוש הזה? אתה לא צריך את מידת הסבלנות? אתה צריך? אז כל מי שמטריד אותך, תגיד לתרגיל, עושים עליי סדרת סבלנות. בסדר? זה מה שהרב כותב כאן. מה הוא אומר? אם אתה, חס ושלום, נחזור לסעיף שלנו. הוא אומר, אם חס ושלום יש רשעים, איך זה רשעים היותר מוחלטים, הם ניסיונות ובירורים לאדם, איך שיעלה אל מדרגה עליונה של אהבת השם יתברך, שמתבטאת באהבת הבריאות, עד שימצא לו דרך בין הסתירות כולן, ואהבת ישראל ואהבת הבריאות, תישאר בלבבו חיה וקיימת בלא שום גירעון או פקפוק בעולם. סעיף A, כן, בבקשה. בדיוק, אתה צריך לטפל בהם, תת להם כמה סתירות, הם מתוך אהבה. זה בסדר גמור. חוסך שבטו, שונא בנו. התיקון לא צריך לבוא מתוך כעס. אתה רואה מישהו שהוא לא בסדר, אתה לא יכול להיות אדיש. אבל אתה אוהב אותו, בגלל זה אתה מתערב ואתה משתדל לתקן את הדבר. אבל אם אתה בא מתחיל כמו משה רבינו שכעס שם בדברים, זה כבר לא בסדר. מתוך הבנה שהוא האדם הזה צריך טיפול, ואני מטפל בו, אני עוזר לו, לפי ידי עונש, לפי מידת הדין, לפי זה, לא משנה. אבל כל זה מתוך אהבה, מתוך להבין שהוא בריאה של הקדוש ברוך הוא. Hey, אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם. כל האדם. וכשאם מטביעה שנאה לאיזו חלק מן האדם, הוא סימן שלא נתארה עדיין הנשמה מזועמתה. ועל כן אינה יכולה להתייחד בעדן האהבה העליונה, עדיין הבחור הזה סובל. עכשיו מה זה כל האדם? הווה מלמד זכות על כל האדם. אז באמת מדייקים, הפרשנים, צריך לראות את כל האדם. אני בדקתי, כל אדם יש לו חסרונות. אין אדם בלי חסרונות. זה נכון. אפילו זה באופן פיזיקלי. אם אני אקח את האדם, נפרק אותו לאיברים, אז בוודאי, היד יש לה חיסרון, כי אי אפשר ללכת על הידיים. אולי קצת. והאוזן לא רואה, והעין לא שומע, והפה יש לה תפקיד שלו. זאת אומרת, כל עבר ועבר בגוף האדם, סתם במבט כללי, יש לו את הפונקציה שלו, את המעלות שלו, צריך גם את החסרונות שלו. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. עם איברים איברים, וכל עבר משלים את מה שחסר לשני, ומה שחסר לשני, גם לא חסר משהו. עבר, עבר מלמד זכות על כל האדם, לא על חלק. על כל האדם, זאת אומרת, תראה את כולו, למרות החסרונות שלו, אבל יש לו חיסרון מצד אחד, ומעלה מצד שני. חז"ל אומרים את זה על אישה רעה. יש אישה רעה. הייתי נדמה לי, פלו יעץ ראיתי את הדבר הזה. לפעמים אדם יש לו אישה רעה. מה זה אישה רעה? מוצא אני מר ממוות את מי? את האישה. אז החז"ל אומרים, כתוב שאדם מתחתן, אז אחרי זה שואלים אותו, מצא או מוצא? מוצא אישה, מצא טוב. לפעמים יש לו אישה טובה. מצא אישה, מצא טוב. ולגבי אישה רע, מוצא אני מר ממוות את האישה. נדמה לי בשם הגאון מבינה, אני לא זוכר. בגמרא מסכת ברכות. שהוא מסביר שם מה ההבדל בין זה לזה. הוא אומר, מצא אישה, מצא טוב. פעם אחת הוא מצא אותה טובה כל החיים. כל יום היא טובה. לא כל פעם מגלה משהו חדש. הוא מגלה אולי שהיא יותר טובה מיום ליום. אבל מוצא, כל יום הוא מוצא אותה מחדש, היא רעה. כאילו עכשיו התחיל כל הרוע. זאת אומרת, כל יום יש לו את הטראומה הזאת. מצא אישה. אומרים חז"ל, נניח שלפעמים נפל לגורלו של אדם אישה רעה. יכול להיות דבר כזה. או ההפך. יכול להיות שלאישה בגורלה נפל בעל לא סימפטי, אני אומר בלשון המתה. מרביץ לה, מכה אותה, מליב אותה, פוגע בה, דברים כאלה. יש גם דברים כאלה, אל תחשבו זה רק אצל אנשים. אני לא יודע למה לא כתוב מוצא ומוצא גם על הבעל, זה גם יכול להיות אותו דבר. הדבר הזה, כן. אז חזר, איך מתמודדים עם מצב כזה? זה מעניין אתכם. מה אתם מסתכלים עליהם? לא התחתנתם בגלל זה.
מתגרשים.
איי, 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 זה הכי קל, אבל הכי קשה. אומרים חזר, בסדר, היא עושה לך את המוות, אבל היא מביאה לך ילדים. תראה אותה כולה, לא רק את הצד הרע שבה. תראה גם את הצד הטוב שבה. תגיד תודה. בלעדיה היית ערירי. לא היה לך ילדים. נכון? הוא צודק או לא?
לא, כי כל אישה יכולה להביא ילדים. לא כולה.
זה נכון. אבל אתה יודע מה זה אישה סתם שיש לה ילדים, איך קוראים לה, שטוקים שלא יודעים מי האבא שלהם? איזה סבל הילדים יש כתוצאה מזה. יש לה פעם, זה נקרא בחז"ל, לפעמים שואלים את הילד מי האבא שלך, שותק. למה? הוא לא יודע. הוא באמת לא יודע. נכון שכל אישה יכולה להביא ילדים? טכנית, כמו חתולים, גם חתולים יכולים להביא. מה, בשביל זה באה אישה לעולם? תביא שטוקים לעולם? צערי הרב, היום אני שומע על אנשים שבאמת לא אכפת להם. מהילדים שלהם לא אכפת להם. ואם ילד, מה זה משנה מי זה האבא? כשילד גדל, ולא פעם נתקלתי בתופעה כזאת, שאלתי, מי האבא שלך? לא יודע. אין לו אבא. זה יותר גרוע מיתום, הדבר הזה, של לילד אבא. אז אתה אומר, יש אפשרות כזאת, נכון. אבל אנחנו לא מדברים על זה, מדברים על ללמד זכות על אישה שמציקה לך. אתה מסוגל לדבר כזה? יש לך אהבה. אתה רואה את כל האדם, יש לך אהבה. אתה לא מסוגל לזה, לך יש בעיה. אתה לא מסוגל להכיל את השונה. אתה לא מוכן להכיל את הדבר שהוא מציק לך. להתמודד איתו, אין לך סבלנות. אליה, ואולי גם אל עצמך ולדברים אחרים, חוסר סבלנות, חוסר ענווה, גאווה, אגו, כל הדברים האלה קיימים. האם אלה הדברים האלה שחוגגים בליבו של אדם, הוא סובל. כולם סובלים, לא רק הוא סובל בגלל הדבר הזה. נקרא את זה עוד פעם. אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם. לא רק כל אדם, אלא כל האדם, הכוונה היא, כל האדם, הכוונה היא לראות אותו בכללותו, לא לראות רק את הצד הלא טוב שבו. לראות איך שזה משלים את זה. שלמרות שיש בו צדדים שליליים, כמו אותו עבר שחסר לו פונקציות כאלה, זה משלים את זה, וזה משלים את זה, וזה משלים את זה. אהבת כל האדם. וכשהיא מטביעה שנאה לאיזה חלק מן האדם, כמו שאחד אומר, וואלה, השן מעצבנת אותי. למה היא מעצבנת אותך, השן? היא כואבת לי. אז היא מעצבנת אותי. תגיד תודה לשן. מה היא מעצבנת אותך? למה אתה שונא את השן שלך? למה? בגלל מה? שכואבת. זהו, גמרנו. תאהב אותה. פעם שאלתי את השן שלי. תגיד לי, מה, למה את מציקה לי כל כך? היא אומרת, אם לא היית כואב, לא היית מטפל בי. מה זה הכאב? זה סימפטום. לעורר אותי ללכת לרופא שיניים. אם לא היה כואב, השיניים היו נרכבות בלי שנרגיש בכלל. הכאב הוא טוב או לא? מה אתם אומרים? טוב מאוד. הכאב זה נורת עזרה, כמו בלוח של הבקרה של הרכב, שאין לך דלק, או חסר לך אוויר, או משהו. אז אם פתאום אתה רואה שאין לך דלק בנורה, אתה מצטער על זה? מה אתה אומר? לא, ברוך השם שאני יודע שאין לי דלק, היית נפקע באמצע הדרך, הולך למלא דלק. זה בדיוק הכאב. אז היא צריכה להסבן, הכאב צריך להסבן אותי? מה צריך להגיד? מה צריך להגיד לכאב הזה? מה צריך להגיד? תודה רבה. תודה רבה, ישן. תארי לעצמך שהיית נרכב את זה, כמו אותה מחלה, לא עלינו. שאנשים לפעמים חולים באותה מחלה, והם לא מרגישים בה. ופתאום מתעוררים ברגע האחרון. מה קרה? אז זה באמת היום הרופאים, הרפואה המודרנית אומרת, לך תבדוק עצמך כל הזמן. בדיקות כאלה, בדיקות אחרות. כמה שתגלה אותה יותר מוקדם, תוכל להתמודד יותר, יותר להתמודד עם אותה מחלה. אז הכאבים הם טובים או לא טובים?
טובים.
הם טובים. הם מעוררים אותך לתקן. אז תראה את כל האדם. אל תסתכל רק על נקודה אחת. תראה את הדברים בהתאם ל... ואם אתה שונא חלק מהאדם, אני מדבר על עצמך, עבר שלך שהוא קיים, אם אתה שונא, סימן שלא נתארה עדיין הנשמה מזוהמתה. עדיין אתה מלוכלך. אתה לא מסוגל לראות את הטוב שברע. לא מסוגל לראות את התועלת שבכאב, כמו ש... אתה לא מסוגל. ועל כן אינה יכולה להתייחד בעדן האהבה העליונה, לראות באמת איך הכל באמת הוא באמת לטובה. זה מובן הדבר. שיעורי בית, כל אחד צריך לצוות את עצמו. ולראות הטוב שבדבר. מה זה כמין תדיב דיחות? לפעמים יש אין אדם בלי בעיות, בלי סיבוכים, בלי עניינים. שאלה איך אתה מקבל את הדברים האלה. אם אתה מתחיל לשנוא את הזולת, או את עצמך, או את החיים, או את הדברים האלה, אז הבעיה היא לא בדבר החיצוני, הבעיה איך אתה מקבל את זה. אם אתה מקבל את זה כאיסורים של אהבה, רצון להועיל לך, להיטיב איתך, כל זה, אז אתה בסדר, עברת את המבחן, עברת את הטסט. שיהיה לכם יום טוב, רבותיי.